שכחת השבטים לייחוסם היא הכנה לאחדות האומה. כן, כלומר, אחד הדברים שקרו במהלך הדורות, זה שנשכחו ייחוסי השבטים. כמעט לגמרי. יש פה ושם, אבל באופן כללי, רוב היהודים אינם יודעים מהו, בוודאות, מהו השבט שאליו הם מתייחסים. טוב, הכהנים והלוויים יודעים שהם משבט לוי, אבל מי שאיננו כהן או לוי, בדרך כלל, כן, כמעט תמיד אינו יודע מהו ייחוסו. הוא גם לא יודע אם הוא לא מעשרת השבטים. בגלל שירמיהו, בימי יושיהו מלך יהודה, הביא מעשרת השבטים שהיו בצפון ובאו לירושלים. אז כך שאין אנחנו יודעים בוודאות מאיזה שבט אנחנו, חוץ ממקרים יוצאים דופן. אז השאלה היא, מה זה טוב? כלומר, מה זה רע? אנחנו מבינים. כי הכתב הייחוס של האדם זה חלק מתפארתו, זה חלק מהגדרת הזהות שלו. כן? ואומרים, מיום שנגנז ספר יוחסין, חשכו עיניהם של החכמים וכו'. כן, זה... מי גנז ספר היוחסין? הורדוס, כן? המלך הורדוס. למה הוא עשה את זה? הוא היה קנאי לזה שהוא לא היה מיוחס, הרי הוא היה עבד אדומי. אז זה מאוד הפריע לו שאחרים מיוחסים והוא לא, אז הוא כיסח את ספר היוחסין. אז אומר הרב, בכל זאת יש משהו חיובי שיצא מזה. שכחת השבטים לייחוסם, היא הכנה לאחדות האומה. כלומר, במיוחד בזמן של גלות ארוכה, זה היה טוב שלא היו שבטים מוגדרים. כי אם לא, אז במקום היסטוריה יהודית אחת, אז הייתה לנו, היו לנו 12 היסטוריות של 12 עמים, 12 עמים שונים. אז כן, אורך אומר, על ידי הזיכרון של חילוק השבטים, הייתה הגלות גורמת שכל שבט ושבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה. וערס הנוכריות היה חודר בחלקים המיוחדים והבדודים. אז אוף, ברוך השם, לא יודעים את השבטים. ועם כל זה, יש בעיות של ספרדים ואשכנזים ותימנים וכו', כמו חילוקי עדות. אז תארו לעצמכם אם היה ברור לכל אחד מהו שבטו. וערס הנוכריות היה חודר בחלקים המיוחדים והבדודים. אמנם, על ידי השכחה הזאת של ההתפרטות, נתרבה הבלבול והערבוב. כלומר, אנחנו כבר לא יודעים בדיוק מי אנחנו. זאת אומרת, יש בזה גם נזק. לכן כתוב שהמשיח ייחס כל אחד ואחד מישראל, יגיד לו מאיזה שבט הוא. כן? אז זאת אומרת שכדי לדעת מי אני גם צריך לדעת מהו שבטי. השבט שלי הוא חלק מהגדרת הזהות שלי. להיות מיסחר זה לא להיות מזבולון, זה לא להיות מנפתלי. או מיהודה, או ראובן, או כהן. עכשיו, אנחנו רואים את זה, למשל, באריזל. כן? שהאריזל אומר שנוסחאות התפילה השונות, הן מכוונות כנגד השבטים השונים. יש הרבה נוסחאות של תפילה. זה לא רק ספרדים אשכנזים, זה קצת יותר מרובה מזה. אומר האריזל, זה כנגד מחנות השבטים, ארבעה מחנות, 12 שבטים, ולכן חייב אדם להתפלל בנוסח של אבותיו. כי אם הוא לא יתפלל בנוסח של אבותיו, ספק אם תתקבל תפילתו. משום שהנוסח של אבותיו מכוון כנגד אחד הצינורות של השפע, החלונות שיש ברקיע. מה זאת אומרת שיש חלונות ברקיע? משמעות היא שהגישה שלי אל האלוהות היא פונקציה של האישיות שלי. ואז אם אני משתמש במה שמתאים לאופי נפשי אחר, אני בעצם לא נפגש עם האלוהות, אלא זה כמעט עבודה זרה. אני עובד אלוהים אחרים. מה שיכול להיות שעבור השני הוא מצוין, עבורי הוא מזון בלתי מתאים. לכן מה שאומר הרב כאן, הרב אומר, כן, מה אתה אומר? אתה אומר שכתוב שהתפילה הספרדית, כולם יכולים להיכנס דרכה לכל השערים, כן? כי נוסח הספרדים עובר דרך 12 השערים. אומרים שהארי אמר את זה. אבל הארי בחיים שלו לא אמר את זה. מדוע? הרי שנייה שם.
מה? להוסיף על זה גם מביא מנסת שבר להשתמש בנוסח ספרדי.
גם המגיד מזרית שעבר להשתמש במוסר ספרדי. נתייחס לשני המקורות. קודם כל, מה שאומרים שהארי אמר שנוסח הספרדים עובר דרך 12 השערים, זה עומד בסתירה חזיתית עם דברים של הארי בעצמו בשער הכוונות. ששם הוא כותב שיש 12 שערים ברקיע, ולכן כל אחד צריך להיכנס בנוסח של אבותיו, שאילו כן ספק אם בכלל תפילתו תתקבל. זה מה שכתוב בארי. החידה בספר עבודת הקודש העתיק את הדברים האלה, והוסיף שורה, ונוסח הספרדים עובר דרך כל 12 השערים. זה החידה שהוסיף את השורה הזאת. אבל מה? מכיוון שבסוף השורה כתוב בסוגריים הארי ז"ל, אז חשבו שגם השורה הזאת היא של הארי. אבל זה בדיוק הפוך ממה שאומר הארי. זה דבר אחד. אז זה לא נכון שנוסח הספרדים עובר דרך כל שם. יש מי שכתב, החידה כתב עם כל הכבוד, בסדר, מי אנחנו לחלוק על החידה? אבל אני אומר, בסדר, שהארי עצמו לא חשב כך. דבר נוסף, זה שהמגיד ממזריץ', לא בדיוק המגיד, זה בכלל החסידים עברו לנוסח הספרדים באיזושהי צורה. זה לא היה בגלל המשפט הזה שנוסח הספרדים עובר דרך כל 12 השערים, כיוון שבזמן המגיד ממזריץ' המשפט הזה עוד לא הומצא בכלל. אלא החסידים עשו את זה בגלל שהם רצו להתפלל לפי הקבלה, לפי הכוונות של האריזל. ומאחר והאריזל כתב את הכוונות שלו מסביב לנוסח הספרדי, לכן החסידים בפולין אימצו את הנוסח הספרדי, לא בשלמותו כמובן, אלא אימצו ממנו אותם החלקים שתואמים את כוונות הארי, ואז נוצר מזה נוסח חדש, שנקרא נוסח ספרד, שיש לו דמיון כלשהו אל הנוסח הספרדי. בסדר? אבל זה לא בגלל שהם חשבו שהנוסח הספרדי עובר דרך כל השערים. אחת הסיבות גאון מווילנה כתב את הפירוש שלו על דרך הסוד לסידור, זה היה כדי לבאר מהן הכוונות של האשכנזים. שגם זה הרי יש לו יסוד בארי קודש. זה שהארי לא כתב, זה לא אומר שזה לא קיים. טוב. אבל מה שהרב אומר כאן, שזה לא רק הצינורות האלה שהתבלבלו. הנה. לא רק התפילות. אתם רואים פה שהרב מתייחס פה לדברי הארי. לא רק התפילות המיוחדות וראויות לכל שבט ושבט בפני עצמו בתיקון העולם נתבלבלו. כי אם כל ערכי החיים הפנימיים והחיצוניים, כל צביוניהם של הרגשות הלימודים המנהגים והדרכות, שכל אחד מהם במקומו הוא מוסיף תיקון אור וחיים מתאים עם מלך הנפש השבטית, הוא בונה את עולמו, והוא לפעמים מאחר וסותר בניין בהיותו מלופף בסדרים שאינם מעניינו. כלומר, אותו מנהג, אותה הלכה, שבקהילה פלונית היה לברכה, בגלל ההקשר הכללי של מכלול המנהגים וסדרי החיים, את אותו מנהג, אם אתה מעתיק למציאות אחרת, למכלול אחר של חיים, של מנהגים, של הלכי רוח, אותו מנהג מקלקל. לכן אתה לא יכול ללמוד מזה על זה. לכן גם מבחינה הלכתית זה לא טוב דווקא לעשות סימביוזות, כן? אני אקח קצת מפה, קצת משם, נבנה איזה משהו, איזה נוסח מאוחד. נוסח מוחד רק של תפילה, בכלל של סגנון חיים, לא בטוח שאתה תמיד עושה טוב לאנשים. זה קיים, זה נכון שזה קיים. וזה הרבה פעמים גורם לנזקים רבים. זה שהייתה ערבוביית השבטים, אומר לך הרב, זה היה טוב לשעתו. למה זה היה טוב לשעתו? כי היינו צריכים לשמור על ערך עוד יותר גדול, והוא אחדות האומה. ובזמן הגלות לא היה סיכוי שאחדות האומה תישמר אם השבטים היו מובחנים היטב. לכן הקדוש ברוך הוא הסכים, אפשר לומר, השגחה עליונה סדרה, שבכל מקרה זה יישכח, למרות כל הנזקים. אבל בסוף צריך גם את זה להחזיר. כן? כבוד הרב, בן של שילוב ספרדי ואשכנזי, שגדל בבית חילוני וחזר בתשובה, יכול לבחור נוסח שהוא רוצה, ואיך זה מסתדר עם השבטים? תודה. מי שנמצא במצב הזה, עליו לשאול את רבו. וזה התיקון הראשון. שלא יתחיל בחירות אישיות. צריך לשאול את רבו האישי מה לעשות. בסדר? טוב. איפה היינו?
מחילה, אם ככה, אז איך הרב הוא רוצה לעשות סידור אחיד?
לכן, לפי דבריך, אתה צודק. אתה צודק בהחלט. יוצא לפי זה שאי אפשר לעשות סידור אחיד. כן? אגב, מעולם לא קם נוסח אחיד בישראל, גם לא בצבא. הנוסח המכונה היום נוסח אחיד, הוא בעצם נוסח ספרד של החסידים. זה הכל. זה הנוסח החסידי הקלאסי. מישהו, אבל שמו עליו מדבקה. קראו לזה נוסח אחיד. אפשר, אפשר גם לקרוא לזה נוסח נורווגי. תסויף על זה מדבקה. תראו, נוסח נורווגי. כן? אבל אין בין זה לבין נוסח אחיד, ולא כלום. כן. נכון. אתה שואל איך הם עשו את זה? הרי לכאורה, איך החסידים בעצם עברו על מסורת אבות? נכון, זאת הייתה הטענה של המתנגדים נגדם. המתנגדים אמרו ששינוי הנוסח הוא איסור. נכון? ונחלקו בזה הפוסקים מצדק. כי יכול להיות באמת שהדבר הזה לא היה ראוי. מי אנחנו לשפוט עכשיו ענקי עולם? אנחנו נתחיל להסתדר. כמה חלומות יהיו לי בלילה? זה יבוא אליי, זה יבוא אליי. יגיד, איך אתה אמרת בשיעור? ככה. אבל שמעתי שהרבי מצאנז, הראשון, רב חיים מצאנז, אמר שצריך להתפלל גם החסידים נוסח אשכנז, כי זה לא היה בסדר זה שעברו לנוסח ספרד. זה תעוזה של גדול מן החסידות, שאומר אליהם הצוטמא. כן, כנראה. זה לא שלי לפחות. אני אמרתי לך, זה לא שלי. שמי זה אני לא יודע. טוב. טוב, אז, אבל זה נכון, זה בהחלט בעיה. בהחלט בעיה, יש בעיה שלא תתגודדו וכו'. אבל מי אנחנו כדי לשפוט ענקי עולם? טוב. אז הרב אומר פה שדבר מסוים שהוא טוב בהקשר סוציולוגי היסטורי מסוים, יכול להיות מזיק בהקשר סוציולוגי היסטורי אחר. אני חושב שיש אנשים שכל היראת שמיים שלהם זה מסביב לאיזה צ'ובצ'י, כן? למשל, זכר פעם הייתי באיזה סמינריון, באיזה בית מלון, בשבת, ושם היה דג. נתנו לאכול דג בליל שבת. ניגשה אליי טוניסאית, אמרה, זה לא אסור? כן? עכשיו, אצל המרוקאים, ליל שבת בלי דג, אין דבר כזה, זה לא קיים בכלל, זה חילול שבת. כן? אז מה תעשה עכשיו? תעשה נוסח אחיד. אוכלים חצי דג. זה לא עובד, נכון? אז יש אנשים שכל היראת שמיים שלהם זה מסביב לזה שאין דג בשבת. כן? אגב, יש לזה סיבה, כן? כי הדג זה משון דאגה. כן? כי כתוב בספר נחמיה, כתוב דג עם א' באמצע. אז כאילו דאג, אז לא רוצים דאגות בשבת. לכן אסור לאכול דג בשבת. והמוקרים, לא, מה פתאום? הרי יש הסיפור, יוסף מוקיר שבת, ש... לקח את הדג, מצא את המרגלית. אז בקיצור, יש מקום לזה, יש מקום לזה. כן? זה דוגמה, כן? אני מביא דוגמה פשוטה. אם נרחיב למנהגים יותר מסובכים, אנחנו נראה שבאמת דבר מסוים הוא נכון בהקשר מסוים. יש בפרשת מטות, יש משפט מעניין. וידבר משה אל ראשי המטות, לבני ישראל למור, זה הדבר אשר ציווה השם למור, איש כי יפלי לנדור נדר, או שהוא יישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אז מה זה הדין הזה? זה דיני נדרים. שאם אדם נודר משהו, הוא צריך לקיים. לא יחל דברו. מה זה לא יחל דברו? אז חז"ל אמרו, הוא אינו מחל דברו, אבל הדיין כן יכול לאחל דברו. זאת אומרת, מכאן מקור רמוז להיתר נדרים. כשאדם הולך לרב, אומר, כבוד הרב, אני רוצה להתיר את הנדר שלי, ואז בודקים את הנקודה הזאת. כן, זה לא אוטומטי שהרב יכול להתיר, צריך לבדוק מה הייתה הכוונה של הנודר בשעה שהוא נדר. עכשיו, איך נקראים הדיינים בפסוק? ראשי המטות. מה זה מטות? שבטים. מה קרה? למה אתה לא אומר, דבר אל הדיינים, או אל הזקנים, או אל האלוהים? זה הביטוי המקובל, למה ראשי המטות? למה... זה משתמע כאילו שהדיין צריך להיות מהשבט של הנודר. כי מצד האמת, כדי להבין למה הנודר התכוון, אתה צריך להיות במשפחה שלו. כי אתה צריך להיכנס לעומק הכוונה שלו. אז אם אתה לא מבין באיזה הקשר דברים מסוימים נאמרים, כי אתה מבחינה סוציולוגית לא שייך לאותה הקבוצה האנושית, אתה לא תבין מה הוא רוצה באמת כשהוא נדר. לא. כן. אז זה מה שאומר כאן הרב. לא רק, כן. מה?
נו. מה, למה יכול להפש
דורים אחרים? אתה שואל, איך יכול להיות שיש כמה נוסחאות של תפילה עם אנשי כנסת הגדולה, וביניהם חגי, זכריה ומלאכי, תקנו לנו את נוסחאות התפילה? אז יש כמה אפשרויות. אז יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, להגיד שיש רק נוסח אחד אמיתי, וכל השאר טעויות. זאת הטענה של רבי חיים מוולוז'ין, בספר נפש החיים, שאומר שיש רק נוסח אחד שהוא האמת, וכל האחרים טועים. כן? אגב, יש יצוין שלפי רבי חיים וולוז'ין, הנוסח האמיתי הוא נוסח אשכנז. עכשיו, יש אפשרות אחרת לומר, שאנשי כנסת הגדולה תקנו 12 נוסחאות של תפילה. זה גם קצת קשה לומר, שמראש הם תקנו, אלה יתפללו ככה, אלה יתפללו ככה. היותר סביר, זה הדעה האמצעית, שאומרת שהם תקנו את הרעיון הכללי, ונתנו מקום לרוח הקודש של החזנים ושל הקהילות לשנות פה ושם.
הרי התיקון הזה של מה שאמרת, שהם תיקנו את הגולה שבאו לזה.
כן, אבל אז תיקנו.
אז היה עם שלם. אז תיקנו שיהיה ייחוד לכולם, אבל אחרי שהגלו...
לא, אבל מה זה ייחוד לכולם? מה שאמרו, אני יודע, וקבצנו יחד מהרה. או יש קוראים ויש קוראים, וקבצנו מהרה. יש קוראים ויש קוראים וקבצנו מהרה יחד. השאלה אם זה מהגלות, או שמלכתחילה תקנו אנשי כנסת הגדולה את הרעיון הכללי. ואחר כך רוח הקודש של כל קהילה, אפילו בימי בית שני, שינתה לפה, לשם. למשל, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, קונה או וקונה. אז תלוי, בנוסח הספרדים כתוב, קונה הכל. נוסח האשכנזים, וקונה הכל. איך ההבדל הזה נוצר? זה נוצר, מטבע הדברים זה נוצר. אז כנראה שיש משמעות לזה שאצל הספרדים לא נוספה אבב, זה אשכנזים נוספה אבב, יש לזה משמעות. כן, רציתי להגיד משהו. השאלה אם זה שיבושים או שזה השגחה. כלומר, גם טעויות של בני ישראל, יש בזה כוונה. כן. לכן אני אומר, זה לא ההלכה מוחלטת שצריך להיות מהשבט, אלא זה כמין הכוונה של התורה. התורה אמרה, כדאי שהמתיר יכיר את העולם של הנודר, זה הכוונה. היום אנחנו מתירים נדרים, אבל כדאי טוב טוב להיכנס לפסיכולוגיה של הנודר, לא סתם לעשות לו אתרת נדרים. כן. כן. האם זה, אתה אומר, האם זה רע לאמץ, נגיד אם אתה אשכנזי, לאמץ מנהג של הספרדים או להפך? ודאי שזה רע. בגלל שאתה משנה את המאזן של המכלול הנפשי, הרוחני, שנוצר על ידי ההלכה האשכנזית. למשל, אחד הדברים המעניינים שיש בנוסח אשכנז, זה שהתפילה קצרה. שמת לב לזה? התפילה של נוסח אשכנז, לא ספרד, זה אשכנז, זה יותר קצרה. עכשיו תגיד, למה היא קצרה? זה לא בסדר, צריך להאריך בתפילה. תלוי באיזה הקשר. אצל הספרדים להאריך בתפילה זה חלק מהכיף. כן? תפילת שבת שהיא פחות מארבע שעות אצל המרוקאים זה בכלל לא יעלה על הדעת. ואצל האשכנזים, אם עבר יותר משעה ו-59 דקות, אז זה כבר מוגזם. כן? זה תורך ציבור. אז אתה להגיד, האם אתה רוצה להגיד שהאשכנזים הם חפיפניקים? לא, הם לא חפיפניקים. הם מגלים את היראת שמיים שלהם בתחום אחר. בתחום אחר ולא בתחום הזה של הערכה בתפילה. עכשיו, לפי זה, תראה לך שספרדי יאמץ את המנהג האשכנזי. הוא אומר, וואי, איזה יופי, ראיתי את זה אשכנזים, תפילה קצרה יותר. אז אנחנו נקצר גם כן. מה הוא יעשה? הוא יערוס את העולם, את כל היראת שמיים שלו הוא יערוס. מה שאין כן אצל אשכנזי, זה לא הורס כלום. אלא להפך. הנודע ביהודה כותב נגד על השם ייחוד. הוא אומר, מה פתאום? אשרי אבותינו שלא ידעו מכל הדברים האלה. ככה הוא אומר. לא? אז זה ברור שזה משתנה.
אבל מחילה, עם כל זה, השנתי בתפילה שלהם, כולם עושים את זה בלעג. למה כמובן שלי? כתוב א', ד', נ', י', הם קוראים זה אדושים, מה זה?
נכון, טוב.
זה משהו
כמובן. ובכן, יש פה מישהו שכותב שאלה לרב, אמנם הוא כתב שאלה, אבל אני מבין שהוא התכוון לשאלה. מקווה שזה לא חורג מהנושא. ישנם אנשים שמחברים לעצמם מסורות והלכות מתקופות שונות, ומעדות שונות לפי איך שמתאים להם. למשל, אצל נשים, בעניין כיסוי הראש וכו'. כדי להקל על עצמם, ודאי נשאר בגדר ההלכה. האם דבר זה, אתה מתכוון להאם, דבר זה אינו בריחה כלשהי, גם לפי דברי הרב קוק זצ"ל, שבן אדם מקל על עצמו, מתוך מחשבה שלא נוח לי, ולא מתוך... אני לא רואה את המשך השאלה. אני לא רואה את המשך השאלה. אם יכולים שמה מלמטה להעלות את סוף השאלה, אני אשמח. כי בינתיים אני לא רואה את סוף השאלה. אתה שומע אותי, אלי? כן? טוב, אני לא יודע, לא יכול לענות על שאלה שאני רואה אותה. כן.
מה לגבי נפקא מינה לתפילה? אם אני, לדוגמה, אם אני מתפלל ספרדי,
כן.
עכשיו פה בישיבה, מתפללים
משכן
הזה,
האם
אני
צריך
ללכת
את הכנסת
פה ליד או
להתפלל? אתה שואל כבר שאלה פרטית. שאלה פרטית. מה יעשה אדם שלומד במקום אחד, אבל זה לא נוסח של אבותיו? כן? אז התשובה היא שיש עדיפות להתפלל במקום שבו אדם לומד. טוב. כן. ולא מתוך, אגב, אני שוב חוזר על זה, אתם שם למטה באינטרנט, כנראה שנרדמתם, אמרתי לכם שלא רואים את סוף השאלה על המסך, אז תעשו טובה, תעלו את השאלה כדי שיראה לפחות את השורה התחתונה, או שתי השורות התחתונות של השאלה, כי בינתיים אי אפשר לראות את מה שכתוב כאן בשאלה. אז אולי אלי, הלו, תתעורר, מבקשים פה שבאינטרנט תתייחס אלינו ותרים את סוף השאלה. טוב, מה השאלה שלך?
סליחה.
ועדיין לא מתוך מחשבה של מהו הדבר הנכון לעשות. תשובה, אתה צודק. כן. אתה צודק. כלומר, אני שוב חוזר על השאלה שלך. אתה לכאורה אומר, אבל בכל מקרה, ספרדי, אשכנזי וכל העדות, כל הדברים האלה זה לא העתקה של מה שהיה בשבטים, כי הרי אנחנו לא בצאצאי השבטים, נכון. אבל אותה בחינה של ההתחלקות לשבטים שהייתה בימי קדם, היא מופיעה דרך ההתחלקות לעדות בימינו. זה הכוונה של הארי. זאת אומרת, זה שורשים. כן, כמו שתוכל להגיד... אני יודע, למשל, יהודי אתיופיה טוענים שהם משבט דן. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון מבחינה היסטורית או זה לא נכון מבחינה היסטורית. האם יהודי אתיופיה הם באמת משבט דן. אבל הם מבטאים, כנראה, בציבוריות שלהם, משהו ששייך לשבט דן. מובן? אז גם האשכנזים, הספרדים, צריך לברר לאיזה שבט זה מתאים. אבל החלוקה של השמות ל-12 זה משהו נצחי. אז זה משתנה מדור לדור. כן, בבקשה, אבישי.
אני רוצה לומר משהו לגבי שהאשכנזים, לא יודע, מקפידים פחות כבני הנפילה, או מקצים בני הנפילה, אבל לעומת זה בני
הנפילה... לא אמרתי שהם לא מקפידים. אמרתי שאצל האשכנזים לא מעריכים בתפילה, וזה חלק מהיראת שמיים שלהם לא להעריך.
סליחה, אני אמרתי שאני לא בדיוק את המילים.
כן.
אבל מה שבעצם, היראת שמיים שלהם נמדלת בנקודה אחרת, אז אתה לא אומר מה
והנקודה האחרת, יש כל מיני נקודות, אני לא יודע, זה לא נקרא, לא יודע, זה לא, אפשר לי לעשות ניתוחים. אגב, גם התפילה הקצרה היא חלק מהיראת שמיים שלהם, זה לא חיפוף. למשל, לפעמים שאדם לא רוצה להאריך, כי הוא רוצה להתמקד, כן, בבקשה.
אבל אתם מתמקד לכל מה לתפילה, התפילה שלי בחול היא יותר קצרה, אבל אתם דקו בימי ראש השנה, וזה...
הנה, דוגמה.
יש לראות כתובים.
בראש השנה. מה עושה אשכנזי בראש השנה? יש כאלה שלא אוכלים אפילו כל היום. למה? התפילה האשכנזית בראש השנה כאורך הגלות. כן? הרב ציודה לא היה אוכל בראש השנה, כי הוא מתפלל כל הזמן. הנה דוגמה. כן? או למשל, עירת שמיים בנושא חג הקטניות. משהו, זה קטניות, זה קטניות. כל שנה ממציאים קטניות חדשות. נו, אתה רואה? זה עירת שמיים. כן?
רב, כתוב כאן ששבת השבטים יפוסם מהכנה לאחדות האומה. עכשיו ששארים את כל העדות שדרמתי מהשבטים, אז אין אנחנו לא מוכנים לאחדות הזאת,
כאילו? היום אנחנו כן מוכנים לאחדות הזאת, ולכן תתגלה רוח הקודש, המשיח, ייחס כל אחד ואחד. זה מה שהרב מסביר כאן. כלומר, גם כשאתה... צריך להבין, אגב, מאיפה זה בא, הניפוץ הזה לכל כך הרבה מנהגים, מלבד התלאות של הגלות, שמטבע הדברים יוצרות חברות שונות. יש גם עניין שהזהות היהודית המקורית התנפצה לרסיסים. יוצא לפי זה שכל אחד ואחד, כשהוא שומר על המנהג של אבותיו, זה לא בדלנות, זה להפך. הוא בא לשמר את התרומה שלו למכלול שנבנה מחדש. כלומר, אתה רוצה לאחד? בבקשה, תאחד, אבל צריך לאחד ולא למחוק. למשל, יש איזו טעות מצויה בחינוך. החינוך אומר ככה, אנשי חינוך אומרים, הדבר החשוב ביותר זה שלא יהיו הבדלים. כי אם יש הבדלים, זה יגרום לשנאה. אז בואו נמחוק את כל ההבדלים, ואז נוכל לאהוב. כן? האמירה הנחמדה הזאת, משמעותה במילים אחרות, אני שונא אותך. זה מה שזה אומר. כלומר, אני מסוגל לקבל אותך כאח, כרע, כאהוב, אם לא יהיו הבדלים בינינו. זה סימן שאני לא מסוגל להתמודד עם השוני של הזולת. אני דווקא, אישית, אני מאוד בעד נוסח אחיד, אם כולם ינהגו לפי הנוסח שלי. אתה רואה, אני באתי לקראתך, עכשיו תבוא לקראתי. טוב. כן, דבר. נוצרת אינטראקציה. ודאי שנוצרת אינטראקציה. השאלה היא מה האינטראקציה... כן, עכשיו אתה עלול, אבל אתה עלול...
אתה לוקח אותי עכשיו לתחור, אז אני גדלתי בישיבות השכנות וכו' וכו', אני לא מחובר בכלל.
אתה צודק, אני לא אמרתי שלא נוצרת אינטראקציה. השאלה אם היצירה של האינטראקציה היא אינטראקציה אמיתית, כלומר מיזוג אמיתי של כל הזהויות, או שזה מחיקת זהויות אחדות לטובת זהות אחרת. כלומר, הרבה פעמים מה ששמענו אפשר לומר, בחינוך הדתי, זה... רבותיי, על מנת ליצור אחדות, אנחנו מציעים לכם להיות כולנו אשכנזים. שאלה אם זה פייר, אם זה בסדר. כן, כשבישיבות תיכוניות, שבהם 90% מהתלמידים הם ספרדים, הם צריכים ביום הכיפורים להתפלל בנוסח אשכנזי, האם זה נקרא אחדות או שזה נקרא אימפריאליזם תרבותי? זאת השאלה. השאלה אם גם כשאתה יוצר איזה מנהג משולב, נעשה קצת פיוטי מפה, קצת משם, קצת מפה, האם אתה יוצר משהו אמיתי שקושר את האנשים לקדוש ברוך הוא, או אתה מוחק כל רגישות דתית? גם זה יכול להיות. לא, יכול להיות שנהיית אשכנזי עם השנים, אני לא יודע, אבל בסדר, אבל צריך להבין על מה אנחנו מדברים. כלומר, זה לא בכדי שהמסורות נשמרו. כן? ואין שום סיבה שהמסורת היחידה שתישאר תהיה דווקא המסורת האשכנזית. טוב, זה מה שאני אומר. אז אפשר שכולנו נהיה תימנים, וזהו, נהיה טוב. טוב, מה קורה עם אדם שמתפלל על פי נוסח עין מם? לא יודע, כתוב כאן עין מם. אך מזדהה עם ספרד גם במנגינות וכו. אני לא יודע מאיזה נוסח עין מם. אני יודע שיש נוסח הספרדים, יש נוסח עדות המזרח, שתי נוסחאות שונות, היום פשוט... מה? אני יודע שככה קוראים לזה, אבל אני יודע, זה המצאה חדשה. כן? היום אומרים שהמרוקאים הם עדות המזרח, כאילו שמרוקו זה במזרח ולא במערב, ופולין זה מערבי, כן? לא יודע. יש פה כמה בעיות. עכשיו, לא יודע מה זאת אומרת. אז כל אחד יש לו את הבעיות שלו. מה, אני צריך לפתור את הבעיות של כולם? כן, בבקשה.
אבל הרב, שאל פה בחור שהוא אשכנזי, אמר אם הוא יכול להגיד את שיר השירים.
כן.
אמרת לו שאסור להגיד.
לא אמרתי לו שאסור.
אמרת שאסור?
לא, אני לא אמרתי שאסור.
הרי מעלים בקודש ולא
אמרתי. אני לא אמרתי שאסור.
אוקיי, בוא נגיד ולא אמרת אסור. אמרת לו לא כדאי, נכון? בגלל ש...
אמרתי לו שזה יזיק לו. כן.
אבל איך זה מסתדר עם מעלים בקודש ולא אמרתי? בן אדם
אדם יכול לקחת על עצמו בתנאי אחד. שהוא לא מעביר את זה לזרעו. כי הוא יכביד גם על עצמו, אז אדם מותר לו להכביד על עצמו אם הוא רוצה, אבל הוא לא יכול להכביד על צאצאיו. יגידו לו צאצאיו, רגע, סבא שלנו לא עשה, למה אתה כפית את זה עלינו? כן? זה לא... חוץ מזה, העלה בקודש היא לאו דווקא על ידי שאדם יוסיף משהו שיש בידה אחרת. הוא יכול להוסיף בתוך המנהגים של עצמו, להקפיד עליהם יותר.
נכון? מה כאלה סבא לא סבא מי עשו? זה לא
שלי. סליחה, היהדות, אתה יודע, היא דבר שמרני. כן? חשבתי שהאורתודוקסיה וכדומה, כמובן זה שמרנות. שפתאום אני בזמן האחרון שומע שהיהדות מתפתחת. הרי כל שנה אני שומע הלכות חדשות שלא ידעתי עליהן בילדותי. וכפי שאמרתי בשיעור הקודם, אני לפני שנה ראיתי פרסומת למצות של פסח, עם חומרות שלא היו מעולם. ככה כתוב שם, בפרסום. כדאי לך לקנות? חומרות שלא היו מעולם. מסקנה, משה רבנו לא בסדר. כי הרי הוא לא החמיר בחומרות האלה. אין, באמת, מה זה פה? זה צחוק מהעבודה. אין? או שאתה נאמן למסורת. הרי מה ששמר על העם היהודי במשך אלפי השנים, זה שלא שינו. פתאום משנים, מה קרה? לא יודע על סמך מה.
הם גילו את ההלכות
שנבדו
במשה
ואותנו את זו קנה, אז נשכחו הלכות, זה משהו אחר. טוב. איפה היינו? אז אומר כמר הרב כאן, אמנם עדי שכחה של ההתפרטות נתרבה בלבול והערבו, ולא רק התפילות המיוחדות וראויות לכל שעוד יושב לפני עצמו בתיקון העולם בלבלו, כי עם כל ערכי החיים הפנימיים והחיצוניים, כל צביוניהם... של ההרגשות, הלימודים, המנהגים והדרכות, שכל אחד מהם במקומו הוא מוסיף תיקון אור וחיים, מתאים עם הלך הנפש השבטית, הוא בונה את עולמו. והוא לפעמים מאחר וסותר בניין, בהיותו מלופף בסדרים שאינה מניינו. אמנם כל זה מסבב רק צרה ויגון הרעי. אבל בפנימיות החיים, חיה היא הנשמה הכללית, שנתעוררה הרבה על ידי מחיית הקווים הפרטיים. כלומר, נוצרה... איזושהי סולידריות יהודית עולמית. אדם נמצא בכל מקום בעולם, ותמיד יש יהודים שיעזרו לו. אז דווקא זה ראיה לזה שהנשמה הכללית שלנו דווקא פועלת יותר טוב. יש פה שאלה. שאלה לרב. מה עם אדם שנולד בארץ ישראל? גדל כחילוני וחזר בתשובה, וחלק ממשפחתו משני הצדדים במשפחה לפני כמה דורות היו ספרדים והיגרו לאירופה. האם יש בעיה שאדם זה יתפלל כספרדי, ינהג לפי ההלכות של הספרדים וכו', וגם שאותו אדם מרגיש קשר חזק אמיתי יותר למנהגי הספרדים? הוא צריך לשאול את רבו האישי, ואז יעשה כעצת רבו. טוב. אבל בפנימיות החיים, חיה היא הנשמה הכללית שנתעוררה הרבה על ידי מחיית הקווים הפרטיים. ואם הנועם והסידור נתמעט, ומרירות ואיסורים רוחניים וגשמיים מתחברים עם כל מעשינו. בכל זה, אף על פי שמצר ומאמר לי, דודי לי, ובן שדי ילין. כן, כתוב, צרור אמור, דודי לי. מה זה צרור אמור? אף על פי שמצר לי ומאמר לי, בכל זאת, דודי לי. ומתוך האחדות הבלולה, המלאה ערבו וחסרון סידור, יצא לאור תוכן חיים מתוקן ומסודר, שיגלה ויראה. בהופעת אור חיים של גאולה וישועה, וישראל ישוב על מכונו, וכוח שבטיו ישוב אליו, באחדות הרמונית, ועוד תעבורנה הצון על ידי מונה. מה זאת אומרת? כשמונים את הצון, כל כבס וכבס נמנע בפני עצמו. כלומר, אף על פי שהעדר הוא עדר גדול, אבל כשמתחילים למנות, כל עדר, כל כבס וכבס בפני עצמו, עד שהמונה נרדם. נכון? מונים את הכבשים, אז נרדמים, לא? איך זה? נכון. כן? עכשיו, זאת אומרת שמה שהוא רוצה לומר, זה שיחזור כוח השבטים, רק כוח השבטים לא יגרום לפירוד. כמו שמצאנו במניין בני ישראל בפרשת במדבר. שם נאמר, במספר שמות כל זכר לגולגלותם. צריך להחליט, או שהולכים על מספר, או שהולכים על שמות. או הולכים על קולקטיביזם, שמוחק את הפרט, או שהולכים על אינדיבידואליזם, שמוחק את הכלל. או מספר, או שמות. מה אומרת התורה? איך מונים את בני ישראל? במספר שמות. נכון? זה מעניין. זאת אומרת, זה כלל שהוא צריך לפרט, הוא פרט שהוא צריך לכלל. דיינו, הכלל האמיתי הוא כלל שחודר עד הפרטיות של כל אחד, והפרטיות האמיתית היא זו שמתחברת אל הכלל. אז זה מה שאומר כאן הרב לגבי השבטיות. השבטיות תחזור, אבל באחדות הרמונית. כן. מה?
אפשר להגיד שבסופו של דבר, הרב
הייחוד, לא הבלילה, אלא את הייחוד, נכון. נכון. בסוף זה יבוא, ודאי, זה ייווצר שיר חדש. כן, יש פה שאלה של עופר, לעתיד לבוא, המצוות עתידים להתבטל. האם גם התפילה תיבטל, כמו שהיה בתקופת הנביאים שהם היחידים שהתפללו? איך זה מסתדר עם תקופת השבטים שלא התפללו? התפילה מטרתה לשנות את המציאות בעולם. האם בתקופת המשיח נצטרך את התפילה שהעולם במצב של שלמות? וואו. טוב, תשובה. התפילה לא תתבטל בגלל שאף על פי שהעולם ישלם, אנחנו נרצה להמשיך את פעולת התפילה בשביל העונג שיש בהתקשרות הזאת. לכן, בתפילת העמידה, אחרי שכל הבקשות התמלות, כן, אנחנו ביקשנו בהתחלה חונן הדעת, הרוצה בתשובה, גואל ישראל וכו', וכו', ביקשנו כל הדברים, וקיבלנו. אז מה עושים? שמה קולנו. זאת אומרת, אנחנו רוצים שאף על פי שכבר אין לנו מה לבקש, כיוון שנתת לנו את כל מה שביקשנו, שתמשיך לתת לנו את מתנת התפילה. כן? כי התפילה יש בה עונג מיוחד של ההתקשרות אל האלוהות. זה דבר אחד. דבר שני, גם בזמן שרק הנביאים התפללו, ברור שכל שבט ושבט הייתה לו גישה משלו אל אופי התפילה. זאת אומרת, התפילות שיבקעו מדי פעם, לא באופן מחייב, אלא באופן מזדמן מפיותיהם של בני השבטים השונים, התפילות היו בעלות אופי שונה. טוב, אני ממשיך כאן ברב. ומזבח השם הארוס ייבנה עוד הפעם. מאיפה הביטוי הזה בא? אליהו בהר הכרמל, נכון? שכאשר הוא הוריד אש מן השמיים, הוא בנה מזבח. אבל כזו שמה שלו שהוא בנה מזבח, אלא בנה את מזבח השם הארוס. אז משמע שהיה שם מזבח בהר הכרמל, רק שהמזבח הזה נעזב מזמן, ואז אליהו בנה אותו. ואיך הוא בנה אותו? מ-12 אבנים. נכון? למה? זה כתוב כאן, עוד הפעם על 12 אבנים, כי 12 שבטי בני יעקב, אשר היה דבר השם אליו, למור, ישראל יהיה שמך, על ידי אליהו מלאך הברית, שהוא עושה ברית בין השבטים. לכן יש צורך כל כך גדול, ושיבת עשרת השבטים, זה חלק מתהליך הגאולה. מאז שגלו עשרת השבטים, חלקים רבים של הזהות שלנו הלכו לאיבוד.
המהר"ל עומד על זה.
מי?
המהר"ל
מה?
עומד על הנקודה הזאת.
עומד על הנקודה הזאת, כן, ודאי. יש גם איגרת של הרב במאמרי ראייה על עשרת השבטים, הוא מסביר מה כל שבט ושבט מוסיף לאומה. אז אנחנו זקוקים לעשרת השבטים, יש פעולות שנעשו בשנים האחרונות בנושא הזה. פעולות ממשיות, כן, של השבת שבטי ישראל השונים. על ידי הרב אליהו אביחיל בין היתר, שמוסר את נפשו על הנושא הזה. כן, על ידי אליהו מלאך הברית, אשר מאז נקרא על ידי קינתו, השם הוא האלוהים, הולך הוא ועובד עבודת השלום. להשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. הרי יש פה איזה משהו מזעזע בספר מלאכים. אליהו הנביא בהר הכרמל, עושה בלגן, כן? זה הצגה גדולה. כן? מביאים את כל נביאי הבעל, הם מקריבים את הפר שלהם לבעל, אליהו מקריב את הפר שלו לשם, הוא מתפלל, האש יורדת מן השמיים, שורפת את הפר שלו, ולא את הפר שלהם. כל העם מתרשם מאוד, אומר, השם, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. אגב, מה פירוש הביטוי? השם הוא האלוהים, לא האלוהים הם השם. זאת אומרת, השם מתגלה דרך כל האלוהים, אבל לא שהאלוהות היא סך כל הגילויים של האלוהות, כפי שספינוזה חשב. על כל פנים, אליהו רואה את הדבר הזה, מנצל את ההזדמנות, כן? מנכס לעצמו נכס פוליטי. הוא אומר לתפוס את כל נביאי הבעל, והוא שוחט אותם אישית, 400 נביאים, במרגלות הר הכרמל שמה ליד נחל קישון, ודי סליב, שמה, גומר אותם. טוב, אליהו הנביא בטוח שעכשיו כל הממלכה הולכת לעבוד את השם. מבסוט מהחיים מגיע ליזרעאל, בבית החורף של מלכי ישראל. איזבל, מלכת ישראל, מאיימת להרוג אותו. ויש לו בעיה. זאת אומרת, אם אחרי כל זה עדיין המשטרה מוכנה לשמוע לאיזבל, אז זה סימן שהוא לא עשה ולא כלום. מאוחזב עד עמקי נשמתו, הוא בורח להר סיני, כן? באמצע המדבר, באמצע הלא כלום. והקדוש ברוך הוא אומר לו, תגיד, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? אתה אמרת לי, כשהייתי עוד בבאר שבע, תחת רותם אחד, אמרת לי לאכול את העוגת רצפים, כי יש לי עוד רבה ממני הדרך. ואז הלכתי 40 יום ו-40 לילה עד שהגעתי להר האלוהים. עשיתי מה שאמרת לי. עכשיו אתה שואל אותי, מה אתה עושה? מה לך פה, אליהו? כן, קצת מוזר השאלה הזאת. כן? אלא מה הכוונה של השאלה, מה לך פה, אליהו? איך אתה מגדיר את התפקיד שלך בעולם? תגדיר, מה לך פה? פה זה בעולם הזה. ויומר אליהו, קנו קינתי לשם אלוהי צבאות. כי עזבו בריתך בני ישראל, ואת מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר רק אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. חז"ל הסבירו, שחז"ל, שכשאליהו אמר את כל המשפט הארוך הזה, היו תגובות אלוהיות באמצע. שאמר לו, קנו קניתי לשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל. אמר לו, קדוש ברוך הוא, תגיד, זה בריתי או בריתך? אומר לו, בריתך. הקדוש ברוך הוא, אז מה אתה רוצה? אבל מזבחותיך הרסו. מזבחותיהם או מזבחותיך? טוב, מזבחותיך. נו, אז מה אתה רוצה? טוב, כן, אבל נביאיך הרגו בחרב. נביאי הם או שמה נביאיך? אומר לו, זה נביאיך. אז מה אתה רוצה? אומר, ויבקשו את נפשי לקחתה. אז עניין אישי. עניין אישי, אז מה אתה עושה בלגן? טוב, אז בסוף הוא מראה לו אש, רוח, רעש, נכון? ולא באש השם, ולא ברוח השם, ולא ברעש השם. ואחר כך הוא שומע כל דבר מדקה, ואז השם מדבר אליו, ויאמר אליו, מה לך פה אליהו? עוד פעם הוא שואל אותו. כן? אז מבקרי המקרא, פשוט הם חושבים שהבן אדם חזר על עצמו בטעות. כן? פשוט, זה צריך לעשות דילית שם, אנדו, משהו כזה. אז הכוונה היא, אחרי שהוא הסביר לו, אל תעשה רעש, אל תעשה אש, אלא תדבר בכל דממה דקה אל העם, הוא אומר לו, האם הבנת את המסר? ואז מה עונה אליהו? ויאמר, אליהו, קנו, קינתי לשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, ומזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ומלת רק אני לבדי, והגשו את נפשי לקחת. מסקנה, הוא לא הבין. אומר לו אליהו, אומר לו הקדוש ברוך הוא לאליהו, קום לך מדבר דמשק ומשכת את חזאל על ארם ואת יהוא בן נמשי מאבל מחולה, לא, יהוא בן נמשי תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשך לנביא תחתיך. זאת אומרת, אתה מסולק מן העבודה. עכשיו, מה עושה אליהו מאז? אליהו הנביא מאז כותב זכויותיהם של ישראל. כל פעם שעושים ברית מילה, אליהו מגיע, אומרים לו, אליהו הנביא מלך הברית וכו', פה ושם. למה? כי אתה אמרת, עזבו בריתך, תראה, לא עזבו את הברית. ואליהו יושב במוצאי שבתות, כותב זכויותיהם של ישראל. אז כל זה, אומר הרב, זה בעצם התפקיד של אליהו. בואו נקרא עכשיו בפנים. אשר מאז נקרא על ידי קנאתו השם הוא האלוהים, הולך הוא ועובד עבודת השלום להשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, על ידי או רזה תורה העליונים ההולך ושוטה בכנסת ישראל ומפלש בכל מעבדיה. מה זה או רזה תורה? מה מלמדים רזה תורה? מה הם מלמדים? הם מלמדים את סוד האחדות. הזוהר אומר שסתרי תורה נקראים עץ החיים. ואילו תורת הנגלה נקראת עץ הדעת טוב ורע. הדעת טוב ורע זה מה שמבדיל. זה טוב וזה רע. זה עולם מחולק. עץ החיים אומר איך שהכל טוב. אז יש תפקיד כזה של בעלי הסוד לאחד. ולכן אליהו הוא מלאך הברית המלמד סתרי תורה. כן, למשל אליהו הנביא בין היתר לימד את האריזל. לימד אותו סתרי תורה. מה הוא מלמד אותו? איך לאחד דברים. לכן הוא אומר, הולך הוא ועובד עבודת השלום, להשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, על ידי אור רזי תורה עליונים. מה זה אור רזי תורה? יש הבדל בין רזי תורה לאור רזי תורה. אור רזי תורה זה תורת הרב קוק. כן, מה אתה אומר? לא שומע. לפי זה צריך קודם כל לאכול מצח חיים, ואחרי זה את הדת. מצד שני, אסור ללמוד קבלה לפני שאדם למד, נגלה. איך זה מסתדר? אלא, זה נכון שהתלמיד צריך ללמוד נגלה לפני הנסתר, אבל בתוך הראש של הרב שלו צריך להיות נסתר קודם לנגלה. או, זה ההבדל. לכן צריך ללמוד תורת הנגלה מרב שיודע את הנסתר. ואז אתה מבין, באופן דיפוסיבי, באופן מובלע, מה שהרב מתכוון, גם אם אתה לא יודע מאיפה הוא לוקח את זה. אז מה שאומר כאן, על ידי אור הזה תורה עליונים, ההולך ושוטה בכנסת ישראל, מתפשט בכל מעבדיה, עסקנותה, ספריותיה, תקוותיה ועבודותיה, המתראים בצורות שונות, מקודש ומחול. כלומר, זה עבודתו של אליהו הנביא, להראות איך שהקודש עולה מן הכל, מן הקודש ומן החול, מבניין וגם מהירוס. אמנם כולם כאחד עסוקים בבניין הפנימי והחיצוני, הפרטי והכללי, למעלה למעלה מחוג הכרתם של כל הפועלים והעובדים עצמם, כלומר כל אחד חושב שהוא עושה רק דבר אחד ואיננו מבין שהוא חלק ממכלול, וגבוה הרבה יותר מכל מטרותיהם המצומצמות, רק בעצת השם אשר יעץ לתת לעמו אחרית ותקווה. זאת אומרת שיש פה מגמה של חיבור הפרטים על ידי מגמה כוללת שמתגלה באור רזי תורה, באחרית הימים תתבוננו בבינה. בסופו של דבר אנחנו נראה כיצד כל חלקי האומה, גם שכחת, גם השבטים השונים, המנהגים השונים, והדעות השונות, המפלגות השונות, הבונים והמהרסים, כל אלה הם חלק מגילוי שם השם, שאשר, שהיה דברו אל יעקב למור, ישראל יהיה שמך. כל טוב. שלום.